בקצרה אני חוזר על הפסוק ויאמר השם אל משה קרא את יהושע, שיש אם כן הבחנה בין משה לבין יהושע. משה הוא במעלה עליונה ויהושע במדרגה נמוכה ממשה, ודאי ביחס אלינו הוא ענק, אבל ביחס למשה הוא במדרגה נמוכה. ויש תמיד יש השאלה כיצד עוברים ממדרגה עליונה למדרגה נמוכה, איך מקשרים ביניהם. וזה גם מה שכתוב בתחילת מסכת אבות, כן? משה קיבל תורה מסיני ומסרה מיהושע. במסירה יש נפילה. ממש שהוא הולך לאיבוד בדרך, ואיך שיהושע לומד את התורה, זה כבר לא מה שמשה למד בסיני. זה כולל, באופן תמציתי את הכל, אבל זה כבר לא זה. ואז יש תמיד השאלה איך כוללים מדרגות נמוכות ומדרגות עליונות, מהי הפעולה שבעל המדרגה העליונה צריך לעשות כדי להעלות גם את המדרגה הנמוכה. למדנו ששתי הבחינות האלה, המדרגה העליונה והמדרגה הנמוכה, הם המדרגה של כבוד אלוהים וכבוד מלאכים. כבוד אלוהים, מי שאיננו מחשיב את עצמו כלל, ולכן המבחן כדי להגיע למדרגה הזאת זה שומע בזיונו ושותק, ואילו המדרגה הנמוכה יותר זה כבוד מלאכים. כבוד מלאכים, הכוונה שהאדם זוכה לכבוד מצד שמחשיבים אותו בני האדם, ואז יש הבדל עצום, שמי שאצלו העיקר, נקודת העצמיות שלו זה כבוד אלוהים, אז על זה נאמר הסתר דבר. כלומר, לא חוקרים על הכבוד הזה, כיוון זה לא הכבוד שלו, זה כבוד השם. לעומת זה, אם יש לו כבוד מלאכים, אז זה נאמר, כבוד מלאכים, חקור דבר, בודקים. ואז יש ביקורת, כל העולם אומר, לא מגיע לו הכבוד הזה, ואז הוא מזמין לעצמו כתרוגים. כמו כן, גם ראינו שיש שתי בחינות של תשובה. במקביל לכבוד אלוהים וכבוד מלאכים, יש תשובה עילאה, תשובה תיתאה. מה זה תשובה עילאה? מה זה תשובה תיתאה קודם כל? תשובה תיתאה זה שאדם מתוודה על חטאו, חוזר בתשובה. אבל הבעיה היא שלא ייתכן שאדם יעשה תשובה אפילו כשהוא באמת מתוודה על חטאותיו בלי שתהיה לו פנייה אישית בדבר. כלומר, יש קצת בקשת כבודו, ועל זה נאמר, מי יאמר זיקיתי לבבי, טהרתי מחטאתי. מה זה טהרתי מחטאתי? הסביר רב נחמן, טהרתי מזה שאני אמרתי חטאתי. כלומר, גם החטאתי, אביתי, פשעתי שלו, גם על זה צריך לעשות תשובה. ואז לעשות תשובה על התשובה, היא תשובה עליונה, שבה האדם חוזר בתשובה על זה שהוא עשה תשובה. בסדר? מה? אז הוא עשה תשובה עליונה. כלומר, יש שני שלבים בתשובה. יש תשובה תחתונה, תשובה עליונה. יש תשובה שאדם חוזר בתשובה מהחטא, כיוון שיש עדיין זכר לחטא בתשובה הראשונה, אז לא יכול להיות שהדעת שלו תהיה לגמרי צלולה, ולכן יש פגמים בתשובה הזאת, ולכן צריך לעשות תשובה על התשובה הזאת. צריך לעשות תשובה על זה שהוא עשה תשובה. כן? ועל זה יש, אם כן, שתי בחינות גם כן, בבחינת משה ויהושע, כבוד אלוהים, כבוד מלאכים, תשובה עילאה, תשובה תיתאה. עד כאן מובן? וזה דומה, אני קצת מקדים את המאוחר כדי שנבין את ההמשך, באות א', אנחנו גם כן מוצאים שני יהודים, יש יוד עליונה, יוד תחתונה, באות א', האחת כנגד המדרגות העליונות, משה, תשובה עילאה, כבוד אלוהים, והיוד התחתונה, יהושע, תשובה תיתאה, כבוד מלאכים. עד כאן מובן? אני פשוט מסכם בצורה מאוד מאוד תמציתית מה שלמדנו בהרחבה עד עכשיו. יש שאלות? אין שאלות. נפלא, סימן שהכל מובן. תוציאו דפים, יש בוחן. עכשיו, כאן אנחנו נכנסים בפסקה ד' לכמה דברים עלומים, לא לגמרי ברורים. רב נחמן לא מסביר בשלב הזה את מה שהוא מתכוון לומר. אז אנחנו צריכים קצת להקדים על פי המאוחר. וכשרוצה אדם, כי אני קורא כאן בתורה ו' פסקה ד', מהי ההמלצה הטכנית הטובה ביותר כשלומדים ספר? מה ההמלצה לתלמיד? שיהיה לו ספר, נכון? יהיה לו ספר. אם יש ספר, זה מאוד קל. אם אין ספר, זה קשה. עכשיו, איך אפשר להשיג ספר ליקוטי מוהר"ן? כל הברסלבר שבעולם באים אליך, בכל התחנות וזה, והרמזורים, תקנה. והם מוכרים את זה בזול, אז אפשר. אם יש צורך בהלוואה, אני יכול אולי לסדר איזה גמח. אבל מומלץ, כן? גם לשומעים, גם לשומעות, שיהיה הספר. זה עוזר פי כמה וכמה, לא דומה לימוד בשיעור עם ספר ולימוד בלי ספר. ואף אלה ששומעים עכשיו בבית, באינטרנט, או שישמעו את זה מהארכיון, אני אומר לכם שאלה שמשתמשים בספר מבינים יותר טוב. ככה זה. טוב. וכשרוצה אדם ללך, אז אני קורא כאן בתורה ו' פסקה ד', וכשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה. באופן טכני זה פשוט. למה? אדם עושה לעשות תשובה. אז מה זה תשובה? הוא רוצה לעשות רצון השם. איך הוא ידע מה רצון השם? צריך ללמוד את ההלכה, אז הוא צריך להיות בקי בהלכה. זה על צד הטכני. וצריך לו שני בקיאות, היינו בקי, אז זה כבר מושג לא ברור בכלל, צריך להיות בקי ברצו, בקי בשוב. איפה מצאנו את הביטויים האלה? בספר יחזקאל, פרק א', במראה המרכבה, הנביא אומר, והחיות, כמו חיות הקודש, המלאכים, והחיות, רצו ושוב כמראה הבזק. כלומר, זה אומר שההתקרבות אל האלוהות, יש בה שתי בחינות. יש בחינה של רצו, יש בחינה של שוב. מה פירוש הדבר? יש, משל, דתות שמכירות רק את הרצו. יש דתות מיסטיות כאלה. הבודהיזם, למשל, הוא היותר אופנתי היום. איזה מין נטיות כאלה של דבקות ללא גבול, עד כדי אפסיות. כלומר, שהיש נעלם באופן מוחלט בתוך האלוהות, והאלוהות בעצמה מזורה עם העין המוחלט, כך שבעצם אפשר לומר, יש אידיאליזציה של המוות. כן? כלומר, הרצו הזה, הצימאון של הדבקות באלוהות, יש בו סכנות. כן? הסכנה של הרצו. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק רצו. הוא רוצה בקיום, ובחרת בחיים. כן? איך כתוב בתורה, פרשת ויתחנן? ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך, והער בוער באש הענן והרפל, ותקריבון אליי כולכם, ותאמרו, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה, למה למות? עד כאן הפסוק. מה הם חשבו בהתחלה, ומה הם חשבו בסוף? בהתחלה הם חשבו, שכדאי למות. כי המוות זה האופן היחיד להיפגש עם האלוהים. אני משתחרר מן הכבלים, מן הכלא של הגוף, מהכלא של החיים, ואני נפגש עם מקור החיים. לכן הם חשבו שזה טוב למות, כי זה התנאי כדי לדבר עם אלוהים. אבל מה שהתברר בהר סיני היה דבר מאוד משונה. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ואתה למה נמות? כבר אין צורך למות? אומר את זה אחרת. הקדוש ברוך הוא אומר, החיים והמוות נתתי לפניך. נו, במה תבחר? ברור שבמוות. כלומר, אם אתה מודע לנשמה שלך, ברור שתרצה למות. והתורה מוסיפה, אבל אני אומר לך, מגלה לך סוד, ובחרת בחיים. למען תחיה אתה וזרעך על האדמה. זאת אומרת שכדאי לחיות. זה האופן היותר אמיתי, היותר נצחי להיפגש עם האלוהות. אז אם כן, למה נמות? אז יש כן, לכן בהדרכה של היהדות יש תמיד שני כיוונים של דבקות, דבקות ברצו, דבקות בשוב. אז יש גם בקי בהלכה, הלכה פה, יש פה משחק מילים של רב נחמן, הלכה מלשון הליכה. אתה הולך לקראת האלוהות, עושה רצונו, ואתה רץ ושב. כלומר, אתה מתבטל בתוך השפע האלוהי, ויחד עם זה זוכר שיש לך קיום עצמי משלך. רצו ושוב. לא בגלל שאתה אוהב את עצמך באופן אגואיסטי, אלא בגלל שכך חפץ השם שתחיה. אז זה מה שאומר כאן, וכשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה. אני קורא עכשיו בפנים. צריך להיות בקי בהלכה, וצריך להיות לו שני בקיות. היינו בקי ורצו, בקי ושוב. ואז הוא מביא מקור מהזוהר, שאומר את זה, כמו שאמרו, זכאה, כמו אשרה, מן דעיל ונפיק, מי שנכנס ויוצא. כן, כלומר, זה עבודת השם האמיתית, להיכנס ולצאת. מוסיף בעל הסולם, להיכנס ולצאת בלי שיבעטו בך, שאתה יוצא מרצונך. וזה בחינת, עכשיו הוא מביא פסוק בתהילים שאומר את זה. אם עסק שמיים שמעת והציעה שאול הנקה. מה זה אם עסק שמיים שמעת? בחינת עיל. מה זה עיל? נכנס. בערמית עיל זה נכנס. בחינת בקי ברצו, והציעה שאול היא נעקה, בחינת ונפיק. מה זה נפיק? יוצא. בחינת בקי בשוב. וזה, עכשיו הוא מביא, משירה שירים. כלומר, כל פעם אתם רואים שהוא מביא ממקורות שונים כדי להראות שאותו רעיון נמצא במערכות שונות של הסברה. שירה שירים, אני לדודי ודודי לי. אני לדודי זה בחינת עיל. כלומר, אני מבטל את האני שלי אל דודי. ודודי לי, כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה את הקיום שלי. בחינת ונפיק. וזה סוד כוונת אלול. שימו לב, המילים האלה, וזה סוד כוונת אלול, הן מוקפות בסוגריים מרובעות. אז זה לא דברי רב נחמן, אלא זה דברי רבי נתן. מדוע הוא מושם לנו את זה פה? כדי שנבין מה שהוא יכתוב בהמשך. בסדר? כלומר, יש בעריכה של התורות של רב נחמן, יש כמה שכבות של הבנה. וזה עיקר כבודו, כלומר, זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה בעיל ונפיק. שאף על פי שלכאורה היה אפשר להגיד כבודו של הקדוש ברוך הוא, שהכל בטל לפניו. באסלאם זה ככה, כן? באסלאם, אלוהים זה מי שמכניע את כולם. הכי חזק. אורהו אכבר. כן? דור, דורסני כזה. כן? בסדר, זה, אני יודע, אני קטן. זה. אל תערוג אותי. כן? משהו כזה. כן? ודווקא כבודו של מלך מלכי המלכים, זה שהוא נותן כבוד. כן? כי מכבדי, אכבד. זאת אומרת, עכשיו, אתם מטרינים לראות פה את הרמז, שיש אפשרות לגאול את הכבוד מלכים על ידי כבוד אלוהים. פירוש הדבר, איך יש לגיטימציה לכבוד מלכים? יש לגיטימציה. האלוהים רוצה. ריבונו של עולם רוצה שיהיה לך חיות. אז זה בדיוק מה שעושה משה ליהושע. משה קורא את יהושע וחזקהו ואמצאו. הבחינה של כבוד אלוהים נותנת מקום בתוך כבוד אלוהים לכבוד מלאכים. זה מובן? כן. אז כבוד מלאכים הופך להיות סניף של כבוד אלוהים, והוא הופך להיות עיקר כבוד אלוהים. בדיוק, זה הבנת את הנקודה. זה כמו מה שדיברנו בזמנו על הרשע באגדה. כן? הרשע, יש לו טענות קשות. הוא רואה את המשפחה שלו אוכלים קורבן פסח. הוא אומר, מה העבודה הזאת? לכם. אתם עובדים את עצמכם. אוכלים סטייקים, כבש צלוי, ואתם אומרים שזה עבודת אלוהים? לכם ולא לא. אתם עושים את זה בשביל עצמכם, לא בשביל הקדוש ברוך הוא. מה התשובה? מביאו לו פסוק. בעבור זה עשה השם, מה המשך? לי, בצאתי ממצרים. לי ולא, לא. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה בשבילי, הוא לא רוצה בשבילו. יוצא לפי זה שכשאני דואג לכבש הצלוי של קורבן פסח, אני בזה עושה את רצונו, לא את רצוני. לי ולא לו. ברור? אז מה? לפי זה הרשע הוא חכם. לכן איזה חברותה נותנים לו? החכם. ארבעה בנים, נכון? יש באגדה. אז אחד חכם, אחד רשע. למה שמת אותם ביחד? הם חברו אותה. בסדר? למה אני מקהה את שיניו? למה לא? ברור. לא, אתה לא מבין. אתה אמרת מכה, נכון? מכה. אז מה זה מקהה את שיניו? יש לו שין, נכון? את השין צריך לקהות. איפה יש לו שין לרשע? לא. במילה רשע, רש, שין עין. אז תוריד את השין, יישאר רע. והרע הטבעי זה קשר, אפשר להתמודד עם זה. כל הבעיה זה שהוא אימץ את הרע. השין זה האימוץ של הרע. אבל אם אתה מקהה את שיניו, אז הוא כבר לא מאמץ את הרע, אז אפשר להתמודד עם הרע הטבעי. מי אין רע טבעי? לכל אדם יש רע טבעי. בסדר? יש גם דרכים... מה? ודאי שהוא רשע. אבל לא בגלל זה בזים לו, אלא להפך, חוזרים לו. הרי כנגדו דיברה תורה. אם התורה דיברה כנגדו, סימן שיש לה מה לומר לו. אם לא, התורה הייתה מתייאשת ממנו. לא הייתה, אתה אומר, אל תדבר עם הרשע. אם התורה אומרת מה לענות לו, סימן שהוא חשוב הרשע. הרי זה כמו שאומרים, אילו היה שם, לא היה ניגע, אבל עכשיו הוא לא שם, הוא כאן, אז הוא צריך להיגאל. כן, טוב, בואו נמשיך. וזה, וכיבדתו, נעשות דרכיך. כן, דרכיך, לשון רבים. כלומר, יש שני דרכים בכבוד. יש כבוד של עיל, יש כבוד של נפיק. רצו ושוב. מלאכים, כבוד אלוהים, כבוד מלאכים. היינו עיל ונפיק. כן, דרכיך, דרך זה דבר שהולכים בו. זה גם נקרא הלכה. המקום שבו הולכים הוא הדרך. וכשיש לו אלו השני בקיאות הנעל, אזי הוא הולך בדרכי התשובה. לא בדרך, אלא בדרכי. יש לו שני דרכים של תשובה. וזוכה לכבוד השם. כמו שכתוב, וכיבדתו נעשו דרכך. למה הוא לא אמר לכבוד אלוהים? זוכה לכבוד השם. זה מדרגה יותר עליונה. יכולה צריך להגיד, זוכה לכבוד אלוהים. לא, כבוד השם זה כולל את שתי הכבודים. גם כבוד אלוהים, גם כבוד מלאכים, ביחד זה כבוד השם. כמו שכתוב, וכיבדתו נעשו דרכך, אינו שזוכה לכתר. דלת כבוד בלא כף, כן, למדנו שהכתר, הבחינה של התשובה, ההתאמה לרצון העליון, זה נקרא כף, כבוד, ואז ימין השם, פשוטה לקבל תשובתו, וזהו סוד כוונת אלול. שימו לב שהמילים וזהו סוד כוונת אלול, וזה סוד כוונת אלול, זה מוקף בסוגריים מרובעות. כבר ראינו דבר כזה, לפני כמה שורות. אז אם זה מוקף בסוגריים, סימן שזה לא רב נחמן, אלא מי זה? רבי נתן. אז מה, למה הוא מסבך אותנו, רבי נתן? כי הוא רוצה להסביר לנו על יסוד מה ש... כלומר, הוא רוצה להכין אותנו למה שהוא יסביר בהמשך. בסדר? כי בעריכה של הליקוטי מוהר"ן יש כמה שכבות של הבנה. למה אני חוזר על מה שאמרתי? בגלל שגם הוא חוזר על מה שהוא אמר. אז אם אז יתבקש לומר, גם פה יתבקש לומר. יש בחינה של שני כבודים. כן. טוב, בואו נחזור אם כן. עכשיו אנחנו ממשיכים בפסקה, פסקה דלת הייתה קצת קשה, אני יודע, בסדר. פסקה, היי. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה לו. איך זוכים לכבוד אלוהים? מה אמרנו? בשיעורים הקודמים? שומע בזיונו ושותק, נכון? שנאמר דום לשם והתחולל לו. כן? אז מה, ועל ידי הדמימה והשתיקה, שזה אנחנו חוזרים פה לנושא של כבוד אלוהים, נעשה בחינת חיריק. כן? חיריק. ראיתם פעם איך חיריק נראה? נקודה. אבל הוא לא היחיד. גם החולם נראה כמו נקודה. גם השורוק. אבל מה? הוא למטה. נכון? כלומר, אפשר לשים את הנקודה בניקוד בשלושה מקומות. או למעלה, או באמצע, או למטה. או חולם, או שורוק, או חיריק. חולם זה כשאני חולם. מה אמרת? מה אמרת? נוזקו בשורוק. מה זה? עכשיו, חולם זה למעלה מן האות. זה כשאני חולם. יש לי אידיאלים, אני ציפיות. אני חולם. אבל זה לא מתממש. אחר כך אני מתחיל לממש. זה כבר נכנס בפנים. מתחיל להיכנס פנימה. אני מתחיל להגשים את הרעיונות. זה שריקה. יש שריקה להם והקבצם. השורוק זה מה שמקבץ. ראיתם פעם אדם שרוצה לקרוא לסוס שלו, מה הוא עושה? שורק. ואז הסוס מגיע. אז השריקה, השורוק, זה ההתחלה של ההגשמה של הרעיון. כשזה מתגשם לגמרי, זה נפגש עם קרקע המציאות. מה שנפגש עם קרקע המציאות, חורק. בסדר? כלומר, אם עושים חיריק, הכוונה שהגענו לשלמות הרעיון. בסדר? אז בואו נקרא עוד פעם. ועל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת חיריק. אגב, אם מישהו פה לא מבין, מצווה לשאול. כי אני יודע שזה קצת קשה להבין את הסגנון, ולא תמיד אני יכול לדעת מראש מהי הנקודה שתהיה קשה לשומע. לכן אני מפיל תחינתי לפני הקהל הקדוש, משהו לא ברור, נא לשאול. ועל ידי, אל תדאגו, כבר סידרנו שאין אינטרנט. כלומר, שאין מסך באינטרנט בשיעור בליקוטי מוהר"ן, כי אם לא, יהיה פה מטר של שאלות, אבל לפחות הציבור שימצא שם, אם הוא לא מבין, חייב לשאול. אם זה כדי לשאול, להביא משהו מהצד, לא לעשות את זה. טוב. ועל ידי הדמימה והשתיקה, נעשה בחינת חיריק. כמובן בתיקונים, בהקדמה, דף זין עמוד א', ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, דה חיריק. כן? הרי שם כתוב בספר שמות, ויראו, בפרשת משפטים, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. אז מה הנקודה המאירה שנמצאת תחת הרגליים של האות? זה חיריק. וזה בחינת והארץ הדום רגלי. הדום זה בחינת דמימה. כן? שותק. כלומר, ברגע שאדם שומע בזיונו ושותק, אז הוא מבטל את כל המציאות לפני האלוהים, ולכן הכל הופך להיות הדום לרגלי השכינה. זה מובן? דום. עד כאן היסוד התיאורטי. עכשיו הוא ייכנס לציור. וזה בחינת נקודה התחתונה של תמונת א'. כן, אבל זה כבוד מלאכים שהוא כבוד אלוהים. והוא נקודה עליונה שעל א', זה בחינת כתר. כן, אני רוצה להזכיר שהדמימה והשתיקה זה כדי לעלות ממדרגת כבוד מלאכים למדרגת כבוד אלוהים. כלומר, זה עדיין התשובה הראשונה, זה לא התשובה העליונה שהוא עושה על תשובתו. אמרנו זה שיש תשובה לתשובה, אבל יש התשובה הראשונה. שאדם, יש לו יצר הרע, יש לו חטאים, יש לו שפלות, קטנות. אז הוא דואג רק לכבוד מלאכים שלו. זה אגואיסטי. זה גאווה. איך האדם יכול להתגבר על זה? שהוא שותק. על ידי שהוא שותק, אז הוא מתחיל לעשות את התשובה הראשונה שלו. התשובה הראשונה שלו, זה היהודה נמוכה שבאלף. זה נקרא בחינת חיריק. זה השתיקה. לא. החיריק זה לא מספיק. זה לא מספיק. זה שלמות ראשונה. זה שלמות שהוא מתגבר על הרע. בסדר? ונקודה העליונה של האלף, זה בחינת כתר, בחינת, וממעל לרקיע אשר על ראשם, אבן ספיר דמות כיסא. כן, הרי זה מעניין. בפרשת משפטים, הספיר מתואר כתחת רגליו. ואילו ביחזקאל, הספיר מתואר כהרקיע אשר על ראשם. אז משמע שיש ספיר ויש ספיר. יש יוד למעלה ויש יוד למטה. פשוט כאן אנחנו לומדים את עולם הסמלים של המרכבה. דמתקסיה שמתקסה לעלה מוו שבאלף. כלומר, מעל הוו שבאלף. מה זה הוו שבאלף? האלכסון. כן? כלומר, בין שני היהודים יש אלכסון. זאת אומרת, יש משהו שמבדיל בין שתי העקרות. זה לא שאדם מיד קופץ מכבוד מלאכים לכבוד אלוהים. מתשובה קטנה לתשובה עליונה. יש מסך. המסך הזה הוא מלוכסן. הוא וו. וו זה, הוו הזה הוא מחבר או מנתק? מה אתם אומרים? גם וגם. ברגע שאני מצייר קו בין שני דברים, הקו מפריד, הוא בעצמו מחבר. נכון? מה? כי זה נקודת המפגש. מה אתה אומר?
למה הוא קורא ליוד נקודה? אז זה יוד יוד וו.
למה הוא קורא ליוד נקודה? למה לא? מה זה יוד?
זה יוד.
מה זה יוד? איך הוא מצייר? אני שואל אותך מה זה יוד? יוד זה נקודה. זה ככה, נכון. אתה קצת מגדיל, נראה כמו יוד. אז זה דבר. קח מיקרוסקופ. אתה שם את החיריק תחת מיקרוסקופ, בינוקולר, אתה רואה, יוד. איך קו מחבר? כי הוא מפריד. ברגע שיש משהו שמפריד, זה מקום המפגש בין המופרדים. נגיד, אני שם גבול ביני לבינך. אז אתה יכול להגיע עד הגבול, וגם אני מגיע עד הגבול. אז הגבול זה במקום המגע בינינו. זה מה שמאפשר גם להיפגש. אם אין גבול, אז אני יערה ממך. אתה יערה ממני, אנחנו מתרחקים. מה? מובן? טוב, הלאה. זה גם ביחסי אנוש זה ככה. כן? למשל, איש ואישה. כן? זכו, שכינה, איפה? ביניהם. כלומר, יש שכינה ביניהם, אז הם זכו, כי דרך השכינה הם נפגשים. כן, מובן. טוב, למרות שלכאורה ביניהם, זה מפריד. כן, מה טוב?
הגבול עולה.
למה הגבול הוא מלוכסן?
הוא
יורד. למה אתה אומר שהוא עולה? איך אתה מצייר א' בכתב סתם? בכתב סתם כותבים י', אחר כותבים את הו', ממעלה למטה. ואז מוסיפים את היוד התחתונה. משמאל לימין. נכון? ראית פעם אות א' מימיך? כן, אז אני אגיד לך, באות א', שכנראה ראית, הקו מתחיל משמאל, למעלה, והוא יורד למטה ימינה. בסדר? אז זה קו יורד, למה אתה אומר שזה קו עולה? בכל מקרה, רב נחמן לא מתייחס פה לשאלה אם הוא עולה או יורד, אלא זה שהוא מפריד. בסדר? עכשיו, איפה יש התייחסות לזה שהקו יורד? זה ברש מילין של הרב קוק שם, באור לאות א', תסתכל שם, הרחבה. ודעת לנפשך ינעם. טוב, אז בואו נחזור. טוב, נתחיל מההתחלה מהשאלה פסקה. ועל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת חיריק כמובע בתיקונים ותחת רגליו כמעשי לבנת הספיר דחיריק. וזה בחינת והארץ אדום רגלי, אדום זה בחינת דמימה. וזה בחינת נקודה תחתונה של תמונת א', ונקודה עליונה שעל א', זה בחינת כתר, בחינת ומימה לרקיע של ראשם, אבן ספיר, דמות כיסא. דמתקסיה, שמתקסה, לעלה מוו שבאלף, למעלה מהוו שבאלף. דמתקריה, רקיע. עכשיו יש שם חדש, הוו נקרא גם בשם רקיע. והנקודה היא כיסא. דמתקסיה. כן, כלומר, היוד שמעל הוו הזאת היא נקראת כיסא, כמו שכתוב, במופלא ממך אל תדרוש, ובמחוסה ממך אל תחקור. מי אמר את המשפט הזה? במופלא ממך אל תדרוש, ובמחוסה ממך אל תחקור. מי אמר את המשפט הזה? איזה שלמה, איזה שלמה. בן סירה אמר את זה. זה מובא בספר בן סירה. בסדר? והגמרא מצטטת את ספר בן סירא. מכאן שהגמרא מצטטת את ספר בן סירא. אם הגמרא מצטטת את בן סירא, סימן שהיא מצטטת את בן סירא. נכון? והרי אסור לצטט את בן סירא. ככה כולם אומרים, שהקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא, הרי זה ספר חיצוני. אז איך הגמרא מצטטת את בן סירא? אז כנראה שאנחנו לא הבנו את מה שהגמרא אומרת, שאין לקרוא בספרים החיצוניים. בסדר, הלאה. וזה בחינת כבוד אלוהים, אסתר דבר, בחינת כתר, והוו שבתוך האלף הוא רקיע. מה זה רקיע? שמיים. נכון? ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. מה זה שמיים? אומר רש"י, אש ומים. בחינת הבושה, שנשתנה פניו לכמה גוונים. הרי אדם מתבייש, הפנים שלו משנות את הצבע. יש לו קצת אש, קצת מים. אין? זה נקרא מלבין פני חברו. מלבין? כל האדם מסתלק מהפנים. הוא מתבייש, נהיה אדום. אז נהיה אדום ולבן. מים ואש. כן? זה הבושה. וזה בחינת רקיע. כלליות הגוונים, ונעשה על ידי זה אדם לשבת על הכיסא. כי הרי מתי אדם מתבייש? כשמבזים אותו. נכון? הוא שומע בזיונו ושותק. אז הוא עולה מהיוד התחתונה ליהודה העליונה, על ידי הרקיע, שעל ראש היהוד. מובן? בסדר. כמו שאמרו, כמו שכתוב שם יחזקאל, הוא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, קילט אדם בלא א', אין אדם שאין בו א', וזה אותיות אדם. א', דם. היינו על ידי דום לשם, נעשה א'. כלומר, על ידי שהוא שמע בזיונו ושותק, אז בתחילה התחיל תשובה תחתונה, נשתנו פניו, זה הוו, ואז הוא מגיע לתשובה עליונה, היוד שמעל האלף, שמעל הוו, ואז נעשה אלף. במקום דום נהיה אדם. נעשה אלף ונעשה אדם, לשבת על הכיסא, כי הוו שבתוך האלף הוא רקיע. כלליות הגוונין, היינו הבושה, כנל, והנקודה התחתונה היא השתיקה והדימה, כמו שכתוב בארץ אדום רגלי. וזה בחינת חיריק, בחינת ותחת רגליו, והנקודה העליונה הוא כיסא למתקסיה, בחינת תשובה, בחינת כבוד אלוהים, אסתר דבר, בבחינת במחוסה ממך אל תחקור, בחינת ממה לרקיע דמות כיסא, וכו', ונעשה אדם לשבת על הכיסא, בחינת כמראה אדם עליו, מלמעלה. פשוט. רק, לא, זה מסובך מצד ההתאמות, כן? אבל בסופו של דבר הרעיון הוא אותו רעיון שנאמר עד עכשיו, רק שהוא רצה להוסיף לנו את הידיעה לגבי מהות האות א' והיחס של זה אל המרכבה. כן. יושב על הכיסא, הכוונה שהוא מרגיש טוב שם. זאת אומרת שהוא מבויית שם. יש בדיוק כזה, כי תפארת אדם לשבת בית. אדם שיושב, סימן שהוא במקום. אם הוא עומד, הוא הולך. כן, אז הוא מתחיל עם היוד התחתונה, ואז נשתנו פניו, זה הוו. שיש כמה גוונים, הבושה. ואז הוא מגיע להיות אדם שיושב על הכיסא, היוד העליונה, ואז מדום נעשה א', ואז הוא אדם. כן, כן, בבקשה. כי זה מרגיל אותו, הבושה מרגילה אותו לא לחשוב יותר על כבוד מלאכים אלא על כבוד אלוהים. ואז יש לו גם כוח להעלות את הכבוד מלאכים שיהיה חלק מכבוד אלוהים. טוב, כן?
אפשר להגיע לכבוד
מלאכים בלי בושה, כאילו על ידי רגש אחר או צורה אחרת? אם אין לו חטא, אין בעיה. אלא מה? שאם יש חטא, אז הוא צריך להיות מוכן למות על זה. אם הוא מוכן למות על זה, אז הוא בבטל את את האחיזה שלו בכל השטויות, נאמר. ואז מלא הוא עובר מהפכה פנימית. הוא הופך מאני לעין, ומעין לעני עליון. עין ועני אותם אותיות. טוב, בואו נמשיך. ואז נעשה ייחוד בין חמה ללבנה. עוד עולם של דימויים, אבל זה חוזר לאותו הדבר. שהשמש מאיר ללבנה, ונעשה ייחוד בין משה ויהושע. כן, כי הרי השמש זה בחינת משה, זה בחינת כבוד אלוהים, לבנה זה בחינת יהושע, כבוד מלאכים, אבל על ידי שאדם עושה תשובה, אז הוא מאחד את שתי הבחינות האלה, ואז משה ויהושע מתאחדים. שהשמש מאיר ללבנה, ונעשה ייחוד בין משה ויהושע, כי אמרו בגמרא במסכת בבא בתרא דף עין ה', פני משה כפני חמה. דה ודה נקודה העליונה, בחינת כיסא, בחינת משה. כמו שכתוב, וכיסאו כשמש, נגדי, בחינת וממעלה רקיע, דמות כיסא. הוא פשוט מחבר את הנקודה החדשה הזאת של שמש לכל מה שהוא אמר עד עכשיו על היוד העליונה. והנקודה התחתונה היא יהושע. בחינת לבנה, בחינת ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. הוא מדגיש המילה לבנת הספיר, כמו המשל לבנה. דה לבנה. והוו שבתוך האלף הוא רקיע, הוא בחינת האוהל. כן, במקום שזה הופך להיות הפרדה, זה הופך להיות הגנה. כמו שכתוב, יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל. אז מה זה האוהל שמעל ליהושע? זה הוו הזאת. האלכסון הזה. שיורד, ויש אומרים שעולה. בסדר? ואוהל הוא רקיע. כמו שכתוב, האם תחם כאוהל לשבת, זה נמר לרקיע. וכתיב, נוטה שמיים כיריעה, וזה יריעות האוהל. וכיסא העליון, היינו נקודה עליונה, נחלקה. עכשיו, נכנסים עכשיו לתוך הצ'ופצ'יק הפנימי, לתוך הקישקה של היוד העליונה, הקצב. כיסא העליון, היינו נקודה עליונה, נחלקת לשלוש טיפין. מי שרוצה טיפים, זה פה. יש, כשכותבים יוד, כותבים אותה עם שלוש טיפין. יש קוץ עליון, יש קוץ תחתון, יש קוץ צדדי. כן? במיוחד, זה מובלט מאוד בכתיבה האשכנזית של האלף. כן, מי שרואה בספר תורה אשכנזי, מאוד מאוד בולט שיש שמה שלושה צ'ופצ'יקים שיוצאים מן היוד. עד כדי כך שאפשר לחשוב שיוד הוא לא נקודה. אבל זה רק מי שחושב. כן. רבינו כולה. כן. אז בכיסא העליון היינו נקודה עליונה נחלקת לשלוש טיפין. כי תשובה צריך להיות בשלושה תנאים. איך עושים תשובה? שלוש מהפכות צריך לעבור. כמו שכתוב, פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב. כלומר, אדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך לעבור שלושה דברים. ראייה, שמיעה, לב. ראייה הכוונה להבין באופן כללי את האמת. שמיעה, לנתח את המציאות שהוא תפס. ואחר כך, להפנים את זה, זה הלב. תוך כך יש תשובה שלמה. ואלו השלוש בחינות, הם נקודת סגול. הרי איך כותבים סגול? שלוש נקודות, נכון? אתה מסכים איתי? כן? איך כותבים סגול? שלוש נקודות. זה שלוש הטיפין של היוד של מעל. כן.
שלושה תנאי תשובה.
רגע שם. וסגול דחמה. היינו פני משה כפני חמה. כן, מה אתה אומר?
שלא תנאי תשובה, זאת אומרת,
לא, 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 לא קשור לזה בכלל. מדובר פה על תשובה עליונה, לא תשובה תחתונה. תשובה תחתונה זה חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, כל הדברים האלה. זה היוד התחתונה. אנחנו מדברים פה על היוד העליונה, ששלוש הבחינות שבה זה בחינות נפשיות. ראייה, שמיעה ו...
יש כאן ביוד התחתונה שלוש.
אבל זה השלוש בחינות שהזכרת. ביוד התחתונה זה שלוש בחינות שאתה הזכרת. אבל השלוש בחינות שלמעלה, זה בחינת סגול, זה ראייה, שמיעה ולב. וזהו פירוש. עכשיו, סוף סוף חוזרים לסגנון הרגיל של הספר. אמר רבה בר בר חנה. כן, מה?
מה הקשר לסגול לחמה?
כי הזוהר אומר סגול לחמה. אתה שואל למה? למה הזוהר אומר שהסגול זה חמה? זה, פה הוא לא מסביר, אבל יש על זה פרק שלם במערל מפראג, בנצח ישראל, שהוא מסביר מדוע מלכות רומי דומה לחמה, ומדוע לחמה מייחסים את המספר 300. עיין שם היטב, דעת נפשך היטב. הנה. בנצח ישראל, בפרק, באזור של י' ד' משהו כזה, תדבב. שם יש לו כמה אגדות על המספר 300 וגם 365. ולמה זה מיוחס לחמה ומיוחס לרומא. אז שם הוא מסביר את הנקודה הזאת של 3. אגב, לא במקרה, הדת של רומא, בנויה על השילוש. הם מאמינים בשלוש. כי זה הבחינה שלהם. גדע, זה מזה הם עשו עבודה זרה. כן. ברוך השם שהציל אותנו מזה, אנחנו מאמינים ברב קוק האב, ברב קוק הבן, ואורות הקודש. כן. כן. כן, כלומר, אתה יכול באופן ראשוני לקרוא את זה ככה, שזה... משחקי אסוציאציות. לכן אני אומר, כדי להבין את הרב נחמן עד הסוף, לא מספיק לשמוע את השיעור שלי. מה שאני עושה בשיעור, אני רק עושה מה שנקרא פילוס. כלומר, כדי שאנחנו נבין בכלל מה הוא אומר. אחר כך צריך להבין אם זה רציני. זה בטוח רציני, כלומר, הוא חשב על זה הרבה. ולכן, עולם האסוציאציות שלו, אסור להישאר רק באסוציאציות. כלומר, זה אחת הבעיות שיש אצל לומדי ליקוטי מוהר"ן, שזה מרגיל את החשיבה לאסוציאטיביות יתרה. זה בחינת זה, שהוא בחינת זה, שהוא בחינת זה, שהוא בחינת זה, ואדם לא מבין למה זה כך. בסדר. אז אני משתדל קצת להסביר.
לא, אפשר להיכנס. עכשיו אני מבחינת חריק, אני צריך להגיע לבב,
כדי
להיות למעלה,
כן, נכון, נכון. לכן, כן.
כאילו, מה המשות של זה?
מה המשות זה? אתה מבין את זה אחרי שאתה קורא את כל תורתו, כלומר, כל תור הוו, אז אתה תבין למה הוא חיבר את זה עם זה. בסדר? אין מה לעשות, זה ככה, זה עבודה מעגלית, כמו זה חשיבה מעגלית. אתה מסביר דבר אחד, שמביא דבר אחד, ואז אתה חוזר מנקודת ההתחלה, מתוך הנקודה האחרונה, ואז פתאום אתה מבין את כל זה אחר. אז זה חשיבה לא לינארית, אין מה לעשות. זה צריך להרגל. לכן גם בלימוד, בכל דבר בתורה, אתה צריך לחזור כמה פעמים, עד שאתה מבין מה הוא רוצה באמת. טוב, וזהו פירוש. עכשיו, סוף סוף חוזרים לסגנון הרגיל של הספר, אמר רבה בר בר חנה. שהרי כאן הוא מסביר את כל הרעיונות האלה בתוך האגדות של רבה בר בר חנה. אמר רבה בר חנה, זימנה חדה, פעם אחת, הווה אזלינן במדברה, היינו הולכים במדבר, וחזינן וראינו, הנה אבזה, אותם אבזים, דה שמיתן גדפיהו משמניהו, שהכנפיים שלהם נפלו מרוב שומן. כן, זה אבזים שמנים. כן? כל כך שמנים שהכנפיים מרוב שומן. כן? וכה נגדי נחלה דה משחה מתותיו. והיו יוצאים נחלים של שמן מתחתם. כל כך שמן שזה נטף, נזל שמן. יפה כזה, אפשר לעשות מזה אפילו קומיקס. טוב. ואמין עליהו, ואני אמרתי להם, כן? כלומר, רבה בבר חנה פותח בשיחה עם האבזים השמנות. ואמין עליהו, אית לי מנייכו חולקה לעלמה דעתה, יש לי מכם חלק לעולם הבא, חדה דליה לי אטמה, וחדה דליה לי גדפה. אחד מהאווזים הרים לי את הרגל שלו, עטמה, והשני הרים לי את הכנף שלו. כן? כזה. זה כן קשה מרוב כל. כי עתי לקמד רבי אלעזר, כשבאתי אצל רבי אלעזר, אמר לי, עתידין ישראל, ליתן עליהם את הדין. מה זה ברור? זה יותר קשה מרב נחמן. טוב. אז כאן, הוא, על פי מה שלמדנו עד עכשיו, הכל מובן. באמת. לא, באמת. שהלך לחקור במידה הטובה של ענווה. שאדם משים עצמו כמדבר לדוש שהכל דשין עליו. כלומר, קודם כל, מה זה שהוא הלך למדבר? מדבר זה בחינה של ענווה. רוצה לדעת איך, מהי מהות הענווה. וראה חכמים, וזה בחינת אב זה. כן, האבזים שורה, הכוונה שורה את החכמים. שאמרו חז"ל, הרואה אבז בחלום יצפה לחוכמה. אז בעולם הדימויים של חז"ל, אבז זה חכם. דשמיתן גבד פיו, פירש רש"י, נוצות. זה בחינת מחלוקת וביזיונות. כמו שכתוב, כי ינצו אנשים. אז מה פירוש גד פיו, הכנפיים? רש"י אומר, נוצתם. נוצה, מלשון, להינצת, להינצות. כן? כי ינצון אנשים. שני אנשים עיוורים, ניצים. ניצים הכוונה ערבים. אז מה הוא ראה? היינו שאין משגיחין על מחלוקת וביזיונות שמבזים אותם. ושומעים חרפתם ואין משיבין. אז בדיוק מה הם עשו, אותם החכמים? הם היו כאלה ששומעים ביזיונם ושותקים. שזה בחינת תשובה ראשונה, תשובת התא. ועל שם השתיקה נקראים חכמים, כי סייג לחוכמה, שתיקה. בסדר? סייג הכוונה מה שמקיף. אז איפה אתה רואה חוכמה, איפה שאתה רואה שתיקה. כי השתיקה היא בחינת כתר, זה משהו שלשון סייג מסביב סביב, וזה לשון דשמיטין, כמו שכתוב, שמות כל בעל משה ידו, היינו שלא יתבע אלבונו. כלומר, שוויטינג התפעיו. כלומר, הם עוזבים את המחלוקת. לא אכפת שחלקו להם. היה פעם מישהו שביזה את הרב קוק. אז הרב קוק, מישהו רצה למחות, להילחם באותו מבזה. הרב קוק אמר לו, תעזוב אותו, הוא נהנה כל כך מזה שהוא מבזה אותי. תן לו. וזהו פירוש, מישהו מנהיו, מלשון שמנת עבית. כלומר, מחמת שאוחזים עצמם בבחינת שמנת עביתה, היינו בשביל זה, כלומר, כיוון שהם יודעים שהם עשו חטאים, היינו בשביל זה שומעים חרפתן ואין משיבים, כי זה עושים בשביל תשובה על עוונותם. כמו שכתוב, וישמן ישורון, ויבעט. זאת אומרת, השומן זה מורה על זה שלאותו חכם יש גם חטא, ולכן הוא רוצה לעשות תשובה מן החטא, ולכן הוא שומע בזיונו ושותק, כי זה מדרכי התשובה. בחינת השמן לב העם הזה ואוזניו וכולי, פן יראה שהתשובה צריך להיות בשלושה תנאים אלו. ונגדה נחלה דמשחה מתותיו. כלומר, היו יוצאים נחלים של שמן מתחתם, היינו על ידי השתיקה זוכין לכבוד אלוהי, שהוא בחינת שמן. כלומר, השמן הזה שנוצר מהשתיקה שלהם, זה שהם הגיעו מכוח זה לכבוד אלוהים. כמו שכתוב, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משחכה, וזה בחינת מלך הכבוד. אז בעצם כל מה שאמר רב אבא בר חנה, הוא קרא את זה בתור אביו של ליקוטי מוהר"ן. ואמינא להו, איתלהי מנייכו חולקה לעמד אלתי חדה דליית מייכה דרים לו רגל. מה זה רגל? זה בחינת וארץ אדום רגלי, בחינת נקודה תחתונה. וחדה דלילי כנף, אחד הרים את היד, את הכנף שלו, זה בחינת כיסא, כמו שכתוב, לא יכנף עוד מורך, זה בחינת נקודה עליונה. כלומר, מה הוא בעצם ראה? הוא ראה את שתי הרגליים, או שני היהודים של האלף. הוא ראה את היהוד התחתונה, והיהוד העליונה. מה? לא ייכנף, לא ייסתר. כן. היינו, מה? רק שנייה. היינו שהראו לרבה בבר חנה, שגם הוא זכה לאלו הבחינות. אמר רבי אלעזר, עתידין ישראל ייתן עליהם את הדין, כי ישראל נקראים אדם. וקודשה בריחו וישראל כל אחד, וישראל הם בחינת אדם, ישבו על הכיסא, כמו שכתוב על הכיסא כמראה דמות כמראה אדם, וישראל ייתנו דין לא שהם ידונו, אלא הם ייתנו דין לכל באי עולם. היינו, הם ישפטו בעצמן כל הדינים. כן, מה אתה רוצה?
על השמן.
השמן, כן. שמן זה כבוד. לא, שומן זה חטא, ושמן זה כבוד. מה? שומן, על זה נאמר, שמנת, עבית, כסית, ואיתו שלו עשהו, וינבל צור ישועתו. ושמן, זה על כן משכחה אלוהים. זאת אומרת שמהשומן של החטא, אם הוא דומם ושומע ביזיונו ושותק, קונה מידת שמן. כלומר, שומן הופך לשמן. בסדר? כנף זה הדליה לכנף, זאת אומרת הוא העלה את הכנף, שזה בבחינת כיסא המחוסה. כיסא המחוסה, וכנף זה נשון לחסות, כמו שנאמר, ולא יכנף עוד מורך. יכנף, הכוונה יסתר. אז זה כבוד אלוהים מסתר, דבר. לא יסתר עוד מורך. מורך זה אלוהיך. זה פסוק, נו, בזכריה. מה? בישעיה. אותו דבר. כן, מה אתה אומר?
אצלו אין את הקו המוחרי.
מה?
הוא לא ראה את עבר.
את העבר הוא לא ראה, נכון. עכשיו, מה? לא יראו לו את זה, מה אני אעשה? טוב, וזהו פירוש. ידבר עמים תחתנו, ולאומים תחת רגלנו. זה בחינת חיריק. נקודה תחתונה של האלף, שהוא בחינת ותחת רגליו, בחינת בארץ אדום רגלי, יבחר לנו את נחלתנו, זה פשוט המשך הפסוק, נכון? ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב, אשר אהב סלע, עלה אלוהים בתרוע השם בכל שופר, כל שופר, נכון? אז מה אני אומר? כאן נבחר לנו את נחלתנו, זה בחינת משה, בחינת נקודה העליונה של האלף, בחינת וממה לרקי אדמות כיסא, וכיסוק השמש, פני משה כבני חמה. וכמו שאמרו חזל, רבי שמעון אומר, נחלה זו שילו, שילו זה משה. את גאון יעקב, מה זה את גאון יעקב? זה בחינת וו שבתוך האלף, בחינת אוהל, בחינת אור, שמשה מאיר ליהושע, כמו שכתוב, ויעקב ישתם יושב אוהלים. בסדר? אז ידבר עמים תחתנו... זה היוד התחתונה בחינת חיריק. יבחר לנו את נחלתנו, זה בחינת משה, בחינת יהודה העליונה. את גאון יעקב, זה אביו שמסננת את האור של משה אל יהושע, כדי שיהושע יוכל לקלוט את האור הזה. כמו שכתוב, יעקב ישתם יושב עולים, וזה בחינת שלושה דברים שנצטבו ישראל, שיחלו זרעו של המלאק, זה בחינת יד ברבים תחתנו. כן, חיריק. ולמנות להם מלך, זה בחינת יעקב, גאון יעקב. בחינת דרך כוכב מיעקב בחינת מלך, שזה הבחינה האמצעית, כי צריך מלך שהוא כמין מסך בין הבורא לבין האדם, מצד שני הוא גם גילוי מלכות השם, ולבנות להם בית הבחירה, זה בחינת משה, בחינת דת, כמו שאמרו חזל, מי שיש לו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, וזה בחינת יבחר לנו את נחלתנו. וזהו פירוש, ויאמר השם אל משה, קרא את יהושע. עכשיו הכל מובן, משה הוא נקודה עליונה, ויהושע הוא נקודה תחתונה, והתייצבו באוהל מועד. זה בחינת הרקיע, בחינת הוו שבתוך האלף. והצוונו, כי משה היה צריך אז למסור הכל ליהושע, ואין שלטון ביום המוות, כי בשעת הסתלקות הצדיק אין לו שליטה וכוח להעיר ליהושע, על כן דייק, והצוונו אני בעצמי, כי חזרה הממשלה לקדוש ברוך הוא. וכלל כל עניין כלול... מה? ביום שמשה מת... אז כבר משה לא היה לו שלטון באותו יום. לכן הקדוש ברוך הוא קרא את יהושע ועצבנו. הקדוש ברוך הוא זה שנותן את הכוח. וכלל כל העניין כלול בתמונת א', שהוא נקודה העליונה, ונקודה התחתונה הוא ו', ודוק מאוד. והוא עניין, עכשיו הוא חוזר על הדברים בשפה, כמעט אותם המילים. שאמרו חזל שקודם כניסת ישראל לארץ הוזרו לקיים שלוש מצוות. להחריד זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה ולמנות מלך. להחריד זרעו של עמלק מבחינת יהושע נקודה תחתונה. כי עיקר מחיית עמלק תלויה ביהושע, כמו שכתוב צאי לכם בעמלק. זה נאמר ליהושע. וכמבואר בזוהר העניין. ולבנות בית הבחירה ובחינת משה נקודה עליונה, כי מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, ומשה בחינת דעת. ולמנות מלך ובחינת רקיע. הוו שבתוך האלף. כמו שכתוב, דרך כוכב מיעקב, שקי על שיקום מלך מיעקב, ודרך כוכב הוא בחינת רקיע שיש בו כוכבים ומזלות, והיינו מיעקב, כי יעקב ישתם יושב ועלים בחינת רקיע, כמו שכתוב, וימתחם כהל, כמבואר בזוהר שיעקב הוא בחינת וו, כי ג' בחינות אלו הם בחינת תשובה ואבן. מין וכלל עד כאן כפול לאל בשינוי לשון קצת. עכשיו כל זה בעצם היה ההסבר של שתי הבחינות של כבוד אלוהים וכבוד מלאכים. אחר כך כתוב כאן שייך לאל, וזה סוד כוונת אלול. שמעתי קצת כטיפה מן הים, עיין שם בכוונות של אלול, כמבואר שם, שכלל כוונות אלול הוא. עכשיו, כל מה שכתוב כאן, עד ועיקר הדבר, אי אפשר להסביר. למה? כי זה כבר על פי הקבלה. כלומר, מה שעושה כאן רבי נתן בהמשך, הוא בעצם מסביר, על פי התורה הזאת שלמדנו, את כל כוונות הארי זל לחודש אלול, אבל כאן הוא משתמש ממש במושגים שלקוחים ישירות מתורת הקבלה, ומכיוון שאין אנחנו דורשים בקבלה בציבור, אנחנו לא נלמד את החלק הזה. עד כאן להיום. שלום.